שלום, ובפרק זה שהוא הפרק השני בסדרה על חוקת החירות של פרדריך הייק, אנחנו דנים עם דוקטור סגי ברמק על הניגוד הבולט שבין דמוקרטיה לבין חירות, בין שלטון הרוב לבין ליברליזם, ומדוע דמוקרטיה וחירות לאו דווקא הולכים יחדיו, למרות שלטווח ארוך דמוקרטיה היא הדרך המועדפת לשמור על החירות של כולנו. על כל זאת ועוד, האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
אז היום אנחנו מדברים על החלק השני של חוקת החירות של הייק. בחלק הראשון ניסינו להבהיר את המושג חירות ובעצם מה הוא אומר, כי הרי מישהו שלא מצליח לקפוץ לירח, זה לא שהחירות המוגבלת, אלא שהיכולת שלה מוגבלת, ועל זה כבר דיברנו בפרק הקודם. והחלק השני של הספר בעצם שואל את השאלה, לא עם מה החירות, אלא איך מקיימים חירות במשטר דמוקרטי או במשטר בכלל, בעצם מה מגביל את השלטון מפני לגזול את החירות שלנו. וכבר בהתחלה של החלק השני, הוא אומר כך בעמוד 135. כפייה אמיתית היא כאשר קבוצות חמושות של כובשים מאלצות את העם הנכנע לעמו למענן, כאשר גנגסטרים מאורגנים גובים דמי חסות באיומים, כאשר אדם היודע איזה סוד רע סוחט את קורבנו, וכמובן כאשר המדינה מאיימת להניש ולהפעיל כוח פיזי כדי שנציית לפקודותיה. זה נראה לי כמו תיאור של כל מדינה דמוקרטית, מדינה שמפעילה כוח פיזי כדי שנציית לפקודותיה, אם היא מטילה מס. ואנחנו לא נשלם, היא תעיף אותנו לכלא.
נכון מאוד, המדינה, בעצם ההגדרה שלה, היא מנגנון ומוסד שמפעיל כוח על אנשים אחרים, וזה למעשה מה שמבדיל אותה, כן, מכל משהו לא מדינה, אנחנו אפילו מגדירים מדינה, כן, כאותו מוסד שיש לו מונופול על השימוש בכוח בשטח מסוים, ואנחנו יכולים למעשה להגיד שהשאלה האמיתית והחשובה ביותר אולי בפילוסופיה פוליטית היא השאלה הבאה, מתי שימוש בכוח הוא לגיטימי? בסוף אפשר לבוא ואפשר לטעון שזו השאלה שעליה יש את עיקר המחלוקת. זוהי שאלה טיפה שונה מהאופן שבו נניח ההוגים הקלאסיים היו שואלים את השאלה שלהם. נניח, נכון, אז היוונים היו שואלים מהו המשטר הטוב, נכון? אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שמהזווית הליברלית הקלאסית, או מהזווית היותר מודרנית באופן כללי, אנחנו יכולים בעצם לשאול, מתי יהיה מוצדק ומופעל לכפות דברים על אנשים אחרים? בסדר? מתי אנחנו למעשה מאשרים למדינה, כן, להפעיל כוח נגדנו?
אז מתי באמת? זאת אומרת, מה הגבולות, לפחות לפי הייק, שבהם מוצדק להפעיל כוח, או במילים אחרות, מוצדק להפוך שירות כלשהו לשירות ציבורי שממומן על ידי כספי המסים, זה היינו הך. כי השאלה היא מתי מותר להפעיל כוח, זה לא מתי מותר לפנות מישהו מהדירה שלו על ידי שוטרים או הוצאה לפועל, או מתי מותר לפנות איזה יישוב ביהודה ושומרון, או מתי מותר לצאת למלחמה.
נכון. אני אפילו אלך צעד קודם לכן. שים לב שבשיח הציבורי נוטים לבלבל בין שתי שאלות שהן קשורות אחת לשנייה, אבל הן בכל זאת נפרדות. שאלה הראשונה ששואלים היא מי הוא הריבון, כן?
מדברים על זה
בהצליח שיבורי תקשורתי? כלומר, השאלה מיני נובע כוח. בישראל מדברים על זה המון, כן?
מי הוא הריבון?
כן, העם הוא הריבון, נכון? ולא, לצורך העניין, ולא שופטי בגץ. אז אני אפילו אגיד שזו השאלה הדומיננטית בישראל. השאלה הדומיננטית בישראל, כן, היא מי יחליט, כן? מי הוא המחליט? בסוף יש אחת משלוש אופציות, נכון? זה יכול להיות היחיד, נניח מלך, אלה יכולים להיות המעטים, בימי עבר זה היה הצולה, או היום נניח
אליטות.
בדיוק, אליטות, או בגץ, או whatever, והתשובה המקובלת בעידן המודרני, כן, היא שמי יחליט? הרבים. הרבים זה העם, נכון? ולמעשה ראינו שלאורך כל המאה ה-19 והמאה ה-20, יש לנו הרחבה מתמדת של זכות ההצבעה, כן? כלומר, אנחנו נשים יותר ויותר אנשים לגוף הריבוני שיכול להחליט.
כלומר,
כן?
גם אם החוקה נגיד של ארצות הברית דיברה על העם, אז זה עדיין לא כלל נשים. ולאט לאט לאט זה כלל גם נשים, גם עבדים, גם אנשים בעלי גזעים אחרים.
נכון, נכון. עכשיו, זוהי שאלה אחת שהיא שאלה נורא חשובה ואפשר לדון בה, אוקיי, למה הרבים צריכים להחליט ולמה הרבים הם הריבונים ולא היחיד או המעטים, אבל אני חושב שזו השאלה שפחות מעסיקה ליברלים, וזו גם השאלה שפחות מעסיקה את הייק, ולמעשה הבלבול בין שתי השאלות, שתכף נפרט על השאלה השנייה, יכול להיות נורא נורא מזיק. אז באמת השאלה שמעסיקה את הייק...
זאת אומרת, לא, כאילו אני עושה מעבר, זאת אומרת שגם אם העם החליט משהו בצורה הכי נקייה והכי דמוקרטית, 120 חברי כנסת, הדבר הזה יכול להיות פגום, נגד שלטון החוק, נרחיב על זה בהמשך, ובאופן כללי משהו שפוגע בחירות.
נכון, כי זה שאתה אומר לי לצורך העניין שחברי הכנסת החליט או שהעם החליט, אתה לא אומר לי שום דבר על הגבולות שלהם. כלומר, עולה מעצמה אפילו השאלה הבאה, כן? האם יש דברים שהעם או נבחרי העם אסור שיחליטו לגביהם? כן? האם יש דברים שנמצאים מחוץ להישג היד של שלטון הרוב?
מה, עקרונות הסוד של השיטה?
בין השעה אולי, כן? אבל במקרה של הייק לצורך העניין זה חירויות, כן? שאנחנו רוצים להשאיר מחוץ לכוח של הרוב ושל כל שליט פוליטי. ולכן השאלה המרכזית של הייק והשאלה המרכזית של ליברלים אחרים היא מהם גבולות הפעלת הכוח, או מה נמצא מחוץ לסמכות השלטונית, כן? אלו דברים אנחנו לא רוצים שהשלטון יעשה, ומכאן גם המושג המאוד מאוד מאוד חשוב, כן, בהגות הליברלית של limited government, כן, של ממשל מוגבל. לכן אתה תראה שליברלים, באופן כללי ליברלים הם נורא מסויגים לגבי דמוקרטיה. זה לא שהם לא דמוקרטים. וזה נכון גם לגבי הייק, כן? זה לא שהייק הוא נגד הדמוקרטיה. לא, הייק הוא דמוקרט, הוא חושב שאנחנו חיים במציאות שהיא כבר התקבעה כמציאות דמוקרטית, שיש יתרונות לדמוקרטיה, פניצורות שלטון שהן לא דמוקרטיות, אבל בסופו של דבר זה לא מה שמעניין אותו באמת. השאלה היא מה המגבלות על הדמוקרטיה.
כלומר, הוא יעדיף את סינגפור, שהיא דיקטטורה נאורה ומאוד חופשית, על פני צרפת?
אני לא יודע אם הוא יעדיף, אם הוא יעדיף דיקטטורה. הוא בהחלט יעדיף, כן? מדינות שבהן המשטר מאורגן באופן הזה שפחות כפייה תוכל ליפול על כתפי היחיד מאשר על משטרים שיכול להיות שהם דמוקרטיים אבל שכפייה נרחבת היא משהו שקורה כל יום ויכול להתבצע נורא בקלות. אז בסוף השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, כן, היא מהי צורת השלטון ואילו מגבלות קיימות על השלטון.
אז איך בעצם הייק מתכוון או מנסה או מציע להגביל את השלטון על מנת לשמור על החירויות של האזרחים?
הייק מציע, אני אגיד ככה, קודם כל זה היה פרויקט נמשך של הייק. כלומר, הייק לאורך כל החיים שלו עסק בשאלה הזאת של איך אני מארגן את המשטר באופן הזה שבו אני מקסם חירות ומזר כפייה. ואנחנו, אז חוקת החירות זה הניסיון אולי הבולט והמפורסם שלו, ואנחנו רואים אותו, גם בשנת ה-70 כותב על זה, למעשה, הוא מוציא ספר בשנת 1979, שכל כולו מוקדש לביקורת על הדמוקרטיה, ועל איך נכון להגביל את הדמוקרטיה, מפני מה שהוא הבין כהשתרשות של תפיסה של שלטון רוב בלתי מוגבל. עכשיו, הייק חשב ש... השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא זו, איך אנחנו מצליחים למסד שלטון חוק, כלומר מערכת של כללים כלליים, נקרא להם חוקים כלליים, כן, שמורכבים ברובם המוחלט מאיסורים, כלומר הם לא מחמה עליך לעשות אלא מה אסור לך לעשות, שיוצרים מסגרת חוקית שמאפשרת לכל הפרטים השונים לרדוף אחר הטוב כפי שהם מבינים אותו, ולשתף פעולה עם אחרים. אני אגביל את זה, אני אביא דוגמה שבדיוק תסביר את זה בצורה הכי טובה. דוגמה טובה לכך זה משחק כדורגל. אוקיי? תחשוב שאני משחק כדורגל, נכון? כשמשחקים כדורגל זה לא אנרכיה, עכשיו כולם צופים ביורו, זה לא אנרכיה, להפך. משחק כדורגל זה משחק שיש בו חוקים מאוד מאוד מוגדרים, נכון? אבל מה? רוב החוקים האלה הם חוקים של מה אסור לך לעשות? אסור לך להחזיק את הכדור ביד, אסור לך לשבור את הרגליים ליריב שלך, אסור לך להתעלל בשופט, אסור לך להוריד חולצה כשאתה מכניס גול, נכון? אסור לך לעשות המון 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 דברים. עכשיו, החוקים האלה, הם יוצרים ודאות בקרב השחקנים, נכון? חוקי הכדורגל לא משתנים לנו כל יום. להפך, כן מוכנסים שינויים, לצורך העניין הכניסו מצלמות עכשיו לכדורגל, כן, זה
וואו, כן.
בדיוק, נכון, אבל זו מערכת מאוד שמרנית, המערכת של החוקים של הספורט, נכון, יש הרבה התנגדויות לכל פיפס וכל ניסיון לשנות את המערכת, ככה שהחוקים יוצרים הרבה מאוד ודאות, והחוקים משאירים הרבה מאוד חופש לשחקנים השונים, נכון? הרי החוקים בכדורגל לא אומרים לך באיזה הרכב אתה צריך לעלות, באיזו טכניקה לשחק.
האם לשוער מותר לעלות לקרן בשביל להבקיע?
איזה חילופים לעשות וכו' וכו' וכו', אוקיי? למעשה, לכל הצדדים יש את החירות המלאה, לנסות ולהשיג את היעד שלהם, במקרה הזה זה לנצח את היריב, איך שהם מוצאים לנכון. עכשיו, אם נחזור שנייה לאופן שבו חברה אנושית מתנהלת בסדר ליברלי צומח, בחייתו של לייק זה מאוד מאוד דומה. כלומר, מה שאתה רוצה מסדר ליברלי מוצלח, אתה רוצה מסגרת חוקית מאוד מאוד קשיחה, כן? שאומרת לך מה אסור לך לעשות, אוקיי? אז אסור לך להרביץ לאנשים אחרים. אסור לך לקחת להם את הדברים. אסור לך לשקר להם. אסור לך לרמות ולעונות אותם. אסור לך לזהם את הסביבה. אסור לך לעשות X פעולות, X דברים, אבל לא אומרים לך מה עליך כן לעשות. כלומר, לא מכפיפים אותך לתכלית חברתית עליונה. למשל, אתה חושב שאני על צבא, נכון? בצבא אתה, נכון? אנחנו לא סמורים, בצבא אתה בורג במערכת. אומרים לך מה התפקיד שלך, אומרים לך מה סדר היום שלך, אומרים לך מה עליך ללבוש, אומרים לך, מביאים לך פקודות, נכון? ואתה משרת תכלית העליונה. מה התכלית העליונה? לצורך העניין, לנצח בקרב או whatever. לא ככה אזרחים חופשיים רואים את עצמם, כן? להפך, אזרחים חופשיים, ואת זה הייק מדגיש כל הזמן, אזרחים חופשיים הם אזרחים שיש להם רצונות, שאיפות ומטרות סובייקטיביות, והם מנצלים את הידע המקומי שלהם כדי לנסות ולהגשים אותם, בדרך כלל על ידי שיתוף פעולה וולונטרי עם אנשים אחרים.
כן, האמת היא שפרידמן פותח במבוא של הספר קפיטליזם וחירות, באיזשהו ציטטה מאוד יפה של קנדי. הוא אומר, אל תשאל מה המדינה יכולה לעשות עבורך, שאל מה אתה יכול לעשות עבור המדינה, זה בדיוק ההפך זה בדיוק ההפך מדרך החשיבה של אזרח במדינה ליברלית, או אזרח ליברלי שבעצם חי חיים חירותיים, חיים שבו הוא כותב את סיפור חייו. הוא אומר, אתה לא צריך לשאול מה המדינה יכולה לעשות עבורך, ומה אתה יכול לעשות עבור המדינה. מקסימום אתה יכול לשאול מה אתה יכול לעשות עבור החברה, או עבור הקהילה, או עבור המשפחה שלך.
תחשוב על זה שאני תמיד אוהב להגביל את האמירה של קנדי, נניח, אם הייתי אומר לך, אל תשאל מה עורך הדין שאתה שכרת יכול לעשות עבורך, תשאל את עצמך מה אתה יכול לעשות עבור עורך הדין שלך. זה נשמע לך מוזר, נכון? הרי עורך הדין, אם הייתי יכול שלא לצורך את השירותים שלו, נכון? לא הייתי צורך אותו, אבל אני חייב אותו. אותו דבר עם המדינה, אוקיי? אז המדינה, בתפיסת העולם הליברלית, היא בגדר רייך הרכי. עקרונית, כן? אילו רק יכולנו, וואלה, היינו חיים בלי מדינה. אם, להרבה זה יכול לשמע אולי מוזר, נכון? כן, חושבים שמדינה היא חלק טבעי אפילו, נכון? מהקיום האנושי. עכשיו, אולי באמת כזו, באיזשהו רובד עמוק, כן?
שמה, באיזה רובד פרקטי. זאת אומרת, ללא מדינה לא ניתן לקיים שום יחסים בינלאומיים whatsoever. ללא מדינה יכבוש אותנו איזשהו כובש שהוא אפילו טיפ-טיפה חזק עם איזה חצי פלוגה.
לא, בדיוק, נכון. אתה חייב מדינה. למה אתה חייב מדינה? אתה חייב מדינה כי אם לא תהיה לך מדינה, אז כמו שאתה אומר, נכון? אז אויבים חיצוניים יוכלו לפרוע בנו. יותר מזה,
גנגסטרים, הנה, פה היק, נכון? מדבר על כנופיות של גנגסטרים, נכון, מאורגנות, נכון, פרוטקשן בנגב, לא יודע.
אויבים פנימיים יוכלו לפגוע בנו, וכו' וכו'. עכשיו, מה שזה בעצם אומר, כן? שאנחנו צריכים מדינה, מאותה סיבה שלפעמים אנחנו צריכים פטיש. נכון? לפעמים אתה צריך כלים מסוימים.
אבל פטיש הוא לא רע הכרחי, פטיש הוא אחלה.
נכון, נכון, אבל אם יכלת לבצע את כל העבודות שלך בלי להשתמש בכלים, נכון? היית מעדיף.
עם היד, כן, נכון.
מעולה. עכשיו, אז אנחנו צריכים מדינה, כן? כי בני אדם הם לא מושלמים, כי יש בני אדם רעים, יש אנשים שהם אכזרים, יש אנשים שנהנים לרצוח, לבזוז, לגנוב, לאנוס, וכו' וכו' וכו'. אנחנו חייבים לשים על עצמנו סוג של שומר ושוטר. אבל זה כשלעצמו מוליד בעיה, נכון? כלומר, אז אני צריך מדינה, ואנחנו שמים על עצמנו מדינה, ואנחנו מביאים לה גם הרבה מאוד כוח, נכון? כדי שתוכל לעשות את כל הדברים שאנחנו רוצים שהיא תעשה. אבל קיים החשש שהמדינה, מה תעשה? לא רק תשתמש בכוח שלה לטובה, אלא תרחיב את הכוח שלה ואת הסמכויות שלה, ותשתמש בכוח שלה גם לרעה. ולכן האתגר הליברלי הוא מצד אחד להעצים את המדינה ולהביא לה לעשות את אותם דברים שצריכה לעשות, אבל מצד שני להצליח להגביל אותה בצורה אפקטיבית, ככה שהנזק שלה לא יעלה על התועלת. וזה בסוף גם הפרויקט של הייק, כן? הרי, אוקיי, אז הייק נתפס כחסיד השוק החופשי, וזה באמת נכון. כלומר, הייק היה הוגה מאוד מאוד חשוב במובן הזה, שהוא הפנה את תשומת ליבנו ליתרונות העצומים שכולנו מקבלים מהפעילות הספונטנית של השוק. אבל הייק הבין טוב מאוד שלא יכול להתקיים שוק בלי מדינה. אתה חייב מדינה, אתה חייב סדר חוקי כלשהו, שיבטיח את קיומו של בסיס מסוים לקיומם של שווקים.
כאילו נראה שלפי תפיסה של הייק, שווקים זה איזשהו טוב כברת מחדל, ומדינה זה משהו שהוא רק כברת מחדל.
שווקים הם טובים, למה שווקים הם טובים? שווקים הם טובים כי הם מכסים על המגבלות הקיומיות שלנו. כלומר, אני חייב את השוק, כי מה? כי אני בריאה מוגבלת. אני לא יודע כל מה שאני צריך לדעת, אני לא יכול לספק לעצמי את כל הדברים שאני יכול לספק לעצמי. הדוגמה שאני הכי אוהב להביא היא הדוגמה של אוטרקיה. אם אני סגי, יכלתי להיות יצור אוטרקי, כן? ואת האמת, רק אלוהים הוא כזה. אם אני סגי, יכלתי לייצר לעצמי את כל הבגדים שלי, את כל המזון שלי, את כל מוצרי הצריכה שלי, את כל הפנאי והבידור שלי, וואלה, לא הייתי צריך שווקים, כאילו הייתי מספיק לעצמי. אבל דווקא בגלל שאני לא מספיק לעצמי, אני חייב את השירותים של אנשים אחרים, ואני תלוי בהם. עכשיו, רק לסיים את המהלך, אז אנחנו צריכים מדינה, כן, כדי ששווקים יוכלו לפעול. איפה הדוגמה הכי טובה לזה? זה זכויות קניין. אנחנו מבינים שאין שווקים בלי שיש לנו זכויות קניין מוגדרות היטב. והתפקיד הכי חשוב אולי של המדינה, בהגות הליברלית ובטח בהגות של הייק, זה באמת להבטיח, כן, את קיומן של, את הקיום של זכויות קניין.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. אז בעצם נראה שהייק הולך בדרכו של ג'ון לוק, ושם את זכות הקניין באיזה מרכז של ההצדקה לקיומו של שלטון. כמו שג'ון לוק שם את זה במרכז של הדמוקרטיה בחיבור שלו, The Second Treatise on Government, ככה גם הייק מדבר על זכות הקניין, וככה הוא כותב בעמוד 138, ההכרה בקניינם של יחיד או של אחדים, יפה תנאי יסודי למניעת כפייה, אף על פי שבשום פנים, אין לי התנאי היחיד. אז בעצם בואו ננסה לדבר רגע על זכות הקניין, ומה זה הפטיש המוזר הזה, שיש לשמרנים, ליברטיאנים, או ללוקיאנים, עם זכות הקניין. מה כזה חשוב בה, ולמה היא עומדת במרכז? נראה היה, לפחות להדיעות שככה למד קצת, שדווקא זכות קניין זה משהו די פשוט, אבל אולי יש דברים אחרים שהם ביסוד של המשטר הליברלי, נגיד היעדר כפייה.
אוקיי, אז באמת יש מספר הצדקות, אוקיי? ומספר טיעוני בעד שניתן לטעון בזכות הזכות לקניין. אני אציא כמה מהם ואני אגיד מה מבין הטיעונים הללו הייק מצא כטיעון הכי חזק או הכי חשוב. בסדר?
אבל בסוף זכות הקניין זה מה שעומד בבסיס. זאת אומרת, אחרי כל הטיעונים, בסוף זאת התשובה.
כן. בוא נתחיל מההתחלה. והזכרת את לוק, אז אפשר לדבר על לוק. זכות הקניין היא כל כך מהותית אצל לוק, מהסיבה הפשוטה. כי אני אשאל אותך ככה, תמיר, למי אתה שייך? או בבעלות מי אתה?
עצמי.
יפה, נכון? אתה יכול לטעון, ובצדק, שאתה הבעלים של עצמך, לצורך העניין, אתה הבעלים של האיברים הפנימיים שלך, אתה הבעלים של הפוטנציאל שלך, של היכולות שלך, של הכישרונות שלך, ואתה, יגיד לוק, גם הבעלים של כוח העבודה שלך. אוקיי, למי שייך כוח העבודה של תמיר, ויש פה בסך הכל שתי תשובות. תשובה א', הוא שייך לתמיר, ואז זה, או שהוא שייך לצורך העניין למישהו אחר, ואז אתה העבד שלו. נכון?
כן.
הרי כל המשמעות של עבדות, הפירוש שלה, נכון? זה שאדם א' הוא הקניין של אדם ב', ובדרך כלל אנחנו רוצים שהוא יהיה הקניין שלנו, כי אנחנו יכולים לנצל את כוח העבודה שלו. אוקיי, אז קודם כל, כל אחד מאיתנו הוא הבעלים של עצמו, ובאמת התפיסה הזאת של בעלות עצמית, self-ownership, היא נורא נורא מרכזית לתפיסת העולם הליברלית, והיום לתפיסת העולם הליברטריאנית.
אבל יש מישהו שנערער עליה, כאילו זה נראה כל כך פשוט.
זה נראה פשוט, ואני לא, אני חושב שאם תציג את זה לאנשים, מעט מאוד אנשים יערערו על התפיסה הזאת, אבל מעט מאוד אנשים שואלים את עצמם, אם האקסיומה הזאת, או אם נקודת המוצא הזאת היא נכונה, מה נובע מכך למה אחרים יכולים לעשות לי? אוקיי? וזה אני חושב למה לצורך העניין ליברטריאנים, הם הרבה יותר עקביים מאסכולות אחרות של מחשבה. כי הליברטריאנים אומרים משהו אחד, ולפי דעתי בצדק, אוקיי? אם אני הבעלים של עצמי, אוקיי? ואם אני שייך לי וכוח העבודה שלי שייך לי, באיזה זכות, כן? אתה או המדינה או אנשים אחרים יכולים לפגוע לי בכוח העבודה. אוקיי? לא מובן מאליו, זה חוזר שאלה שפתחנו אותה, נכון? אוקיי? מתי שימוש בכוח הוא מותר? או צודק. אז קודם כל, הזכות לקניין היא מעין זכות טבעית במובן הזה שאנחנו הבעלים של עצמנו ואנחנו הבעלים של כוח העבודה שלנו, ולכן כדי לשרוד אנחנו צריכים להיות מסוגלים לבצע מניפולציות על הסביבה החיצונית, נכון? אנחנו לא מספיקים לעצמנו, אנחנו צריכים מים, אוכל, מחסה וכו', ולכן אנחנו צריכים לערבב, מה שנקרא לערב, כוח העבודה שלנו עם העולם החיצוני, ואנחנו יכולים לנכס לעצמנו דברים ממנו.
זאת אומרת שאם עכשיו לקחתי אדמה וגידלתי בגזרים, אז הגזרים גם הם שלי בגלל כוח העבודה שהשקעתי.
כן, הדוגמה הכי טובה היא נגר, כן, שמוצא בול עץ, כן, ואוקיי, אז בול העץ הזה, הרי הוא נטול ערך לחלוטין.
כן, הוא גם הפקר, זאת אומרת, הוא לא שלף אחד.
אם אתה לוקח אותו, ואתה מגלף ממנו כזה פסל יפה, נכון? אז למי צודק או נכון שהפסל הזה יהיה שייך? התשובה היא כמובן למי שהשקיע מהעבודה שלו בבול העץ הזה, ובמי שהטמיע, כן, ערך בתוך הדבר הזה. אז זה היבט אחד של זכות קניין. היבט שני של זכות קניין, וזה היבט שהיה נורא נורא מרכזי להייק, זה בא לידי ביטוי בדרך לשיעבוד, אבל גם בחוקת החירות, וזו ההבנה שאיפה שאין לנו זכויות קניין, שם אין לנו חופש. זה יכול להיראות מוזר לאנשים מסוימים, אבל אני אביא לכם דוגמה, שתמחיש את זה בצורה מאוד מאוד טובה. אני תמיד אוהב לשאול את השאלה הבאה, מי פה חושב שחופש הביטוי הוא חשוב? ואז כולם אומרים לי, כאילו, כולם מצביעים, כן? כולנו חושבים שחופש הביטוי הוא חשוב. אבל תחשוב על הדבר הבא. האם יכול להיות לך חופש ביטוי במקום שבו המדינה שולטת בכל מחבשי הדפוס, בכל תחנות הרדיו ובכל ערוצי הטלוויזיה?
בכל הפודקאסטים.
או בכל הפודקאסטים? התשובה היא כמובן שלא כל כך. למה? כי אם המדינה היא הבעלים של כל אמצעי הייצור בכל מה שנוגע לביטוי, אז וואלה, כל מי שלא בא בטוב למדינה, לא יקבל את האפשרות או את הגישה, כן, לבטא את עצמו.
זאת אומרת, זכות הקניין היא תנאי הכרחי לחופש הביטוי, אם אין לי זכות קניין, אם אין לי בעצם יכולת להקים איזה גוף תקשורת, נכון, או לפרסם, נכון, או משהו בסגנון, נכון, הזה.
בדיוק. אם אסור לך להחזיק בבעלותך עיתונים, פודקאסטים, ערוצי טלוויזיה, whatever, כן? כל מה שאתה יכול באמצעותו לבטא דעתך.
כמו בישראל, שיש, כן? משרד תקשורת שאומר לי, אם מותר לפתוח ערוץ טלוויזיה, מותר לפתוח תחנת רדיו, התשובות, נכון, לשני, נכון, לשתי השאלות הראשונות היא לא.
אז אפשר לבוא ולטעון ששמה, חופש הביטוי שלך ניצב על קירי תרנגולת, כן? ובקלות אפשר גם לשלול אותו ממך. אז הייק הצביע על כך, בוא נביא דוגמה נוספת. אם המדינה היא המעסיק היחיד, אם רק המדינה יכולה להעסיק אותך, אתה יכול לעבוד רק עבור המדינה, אז מה קורה כשאתה לא עובד עבור המדינה, כשהמדינה מחליטה לפטר אותך או למנוע ממך גישה לעבודה? התשובה, אתה תקווה ברעב. ולכן ריבוי, כן, בעסקים פרטיים לצורך העניין, זה, 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 זה תנאי מרכזי לחופש שלך, בהגות של הייק. עוד חשיבות לזכויות קניין שהייק עומד עליה, וזה שהייק מצביע על כך שזו טעות ושגיאה להפריד בין התחומים הכלכליים בחיים שלנו, לבין התחומים הלא כלכליים בחיים שלנו.
מה, כמו ממשלה אזרחית, שעוסקת רק בדברים האזרחיים, כאילו? הכאילו כלכליים?
זה, אהבתי את הקישור, אבל יש הרבה כאלה שאומרים, אנחנו אנשים לא חומרים, הכסף לא, לא, לא מעניין אותנו, אנחנו אוהבים לעסוק בדברים של הנשמה, של הרוח וכל מיני כאלה. והייק הצביע על כך שההפרדה הזאת היא מלאכותית לחלוטין. ולמעשה, קניין הוא אף פעם לא מטרה בפני עצמה. נכון, הכנסה, כסף, כסף זה אף פעם לא מטרה בפני עצמה. אנחנו תמיד רוצים אמצעים כדי לשרת את המטרות האמיתיות שלנו, כן? לצורך העניין, כן, כסף תמיד משרת אותי לרכישה של דברים מסוימים. בסדר? אז זכות הקניין היא חשובה, כי בהיעדר קניין, אין לך את האמצעים לכל המטרות שלך. מצד שני, כשיש לך קניין, אתה יכול לממש ולהגשים את עצמך במגוון רחב מאוד של, של תחומים.
כן, אז עד עכשיו היו לנו 3 הצדקות. מה הרביעית?
ההצדקה הרביעית היא שקניין פרטי מחולל שפע. מחולל צמיחה כלכלית. למה? כן? כי כשדברים הכלכלן טרי אנדרסון תמיד אומר שאנשים לא רוחצים רכב סחור. אוקיי, למה אנשים לא שוטפים רכב סחור? והתשובה היא מאוד ברורה, כן? למה שישטפו רכב סחור, נכון? זה לא הרכב שלהם. אנשים כן שוטפים את הרכבים שלהם, כלומר את הרכבים שנמצאים בבעלותן, אבל הם לא מנקים רכבים שלא נמצאים בבעלותם.
זה תקף גם בליסינג? זאת אומרת, השכרה לארוכת טווח?
מעניין. אוקיי, מעניין, מעניין. עכשיו, הנקודה פה היא, כן, שכשדברים נמצאים בבעלות פרטית, אז האנשים שמחזיקים בדברים האלה, יש אינטרס לטפח, לשכלל ולשפר את הקניין הזה. למה? א', כי הוא שלהם, אבל ב', קניין פרטי יכול גם להניב רווח. אז לצורך העניין, אם יש בבעלותי מסעדה, כן? אז נכון? הרי היא מקור הכנסה, היא שלי, ואם אני אטפח אותה ואשקיע בה ושכל אותה ועשה את הכי טוב שאני יכול לעשות, כן? אני אוכל להרוויח מזה. לעומת זאת, כן? כשדברים נמצאים במשותף, כן? בבעלות ציבורית או משהו כזה, אז האינטרס שלנו, אז התמריץ שלנו לשמור עליהם בצורה יאה, יורד פלאים.
אתה אומר כאן משהו מאוד מאוד קיצוני, כי זאת אומרת שכשהמדינה מתחלקת איתי ב-50% מההכנסות, כי היא לוקחת מס הכנסה של 50% על הכנסות גבוהות, היא בעצם אומרת לי, אני רוצה, או אני גורמת לזה שיהיה לך פחות תמריץ להשקיע בעצמך, בפיתוח הכלכלי שלך, בעבודות שאתה נותן, בשירות שאתה נותן לאחרים, כי אני עכשיו שותפה שלך ב-50%.
נכון, נכון. כשהמדינה למעשה... אפשר להביא דוגמאות חזקות יותר מזה. סתם משהו קצת אנקדוטלי שאני מתעסק איתו היום, כן? אז בוא נניח שיש לך חוף שהוא מזוהם, נכון? ואתה רוצה עכשיו להעמיד אותו שיהיה במצב הרבה יותר טוב. אז יש לך שתי דרכים לעשות את זה, נכון? הדרך האחת זה שהמדינה תצא בקמפיין...
מודעות, הרעלת מודעות.
בדיוק, נכון? על למה אסור לזרוק דברים על ה... נו. על הרצפה וכמה לא, חשוב זה, לשמוע זה, על הסביבה וכל מיני כאלה.
זה תמיד יהיה כזה חיזוק, הגברת, עידוד.
בדיוק, מודעות. נכון, המדינה חייבת לפנות לאדם, לאדם הטוב
שלנו,
שלך.
ללב שלנו, ללב. כמו עם בר רפאלי שאמרה, אל תבזבזו מים, בדיוק. ישראל מתייבשת, ואז הפנים שלה התקלפו.
בדיוק, נכון. או אופציה שנייה, אתה יכול להביא את החוף הזה לאדם, להפוך את זה לנכס שלו, כן? ואז האדם הזה, שזה החוף שלו, יש לו את כל האינטרס וכל התמריץ, כן? שמה? החוף יהיה הכי מצוחצח, הכי נעים, הכי טוב שיש. למה? כדי שאתה כרוחץ, תעדיף לבוא לחוף הזה ולא לחוף אחר.
אז איזה מבין הצדקות היק בחר כהצדקה שהיא מבחינתו מבססת את הזכות לקניין, כמה שמגביל את הדמוקרטיה מפני הריצות?
הייתי אומר שמבחינתו של היק, אז באמת הטיעון השני והשלישי, כלומר הטיעון שבא ואומר שבלי זכות קניין אין לך חירות, ושקניין הוא הכרחי לקיומה של מערכת שוק חופשי, כן? אלה הם שני הטיעונים הכי חזקים של, הכי מרכזיים של היק, כן? אז הדרך לשיעבוד עמד בדיוק על הדבר הזה, וגם בחוקת החירות, אנחנו רואים את זה, כן? כלומר, הטענה היא שבלי קניין פרטי אין לנו חירות, זה מצד אחד, ומצד שני, בלי קניין פרטי אין לנו למעשה גם שוק. אוקיי, זכויות, אנחנו נוטים לדבר על שווקים חופשיים, אנחנו לא מתעכבים על כך שאין שווקים חופשיים בלי קניין פרטי. רק איפה שיש לי קניין פרטי, יכול להתקיים לי שוק חופשי אמיתי. זה למה גם לצורך העניין אני נורא נורא מתנגד. אנשים מדברים עכשיו בישראל, אני אביא שוב דוגמה, בואו נביא אוטונומיה פדגוגית למנהלים בבתי ספר. עכשיו, זה נכון? זה נשמע נורא נורא טוב. איזה יופי, המנהלים עכשיו יוכלו להחליט שהם מלמדים, לא יודע, פחות חינוך גופני ומלמדים יותר ספרות. איזה יופי. אבל ברור שזה לא מספיק וברור שזה עוקף לחלוטין את הבעיה. הבעיה במערכת החינוך שלנו לצורך העניין, כן, היא שאין לנו קניין פרטי בבתי ספר. רק כשיש לך קניין פרטי לצורך העניין בבתי ספר, אתה כמנהל או כבעל המוסד, יש לך את התמריץ האמיתי מה? להפוך את המוסד שלך למוסד הכי מוצלח שיכול להיות בהשוואה לאחרים.
כי אז נגיד, אם אתה תהיה מנהל בית ספר, אתה תלמד כל היום חוקת החירות, אבל אין לך שום אחריות שהבית ספר הזה, או שהתלמידים שלך יצליחו, כי הבית ספר לא שלך, אתה פקיד שמונית, ואתה תעשה עכשיו ככל העולה על רוחך, בתור מנהל בית ספר, וגם הרישום של התלמידים הוא לפי כתובת, אז הם יהיו חייבים להגיע אליך לחוקת החירות, ואז אם יש שם איזה מישהו מהקרן החדשה, שלא רוצה ללמוד את חוקת החירות, חושב שיותר נכון ללמוד את מרקוזה, את רולס, יגיד, וואלה, סגי מתאמר בי, הוא מלמד, עושה אינדוקטרינציה לילד שלי.
אין לך שום פידבק שיכול להצביע לך על האם אתה מצליח או לא מצליח. אולי זה עוד דבר שחשוב להגיד על קניין פרטי. השפה פה קצת מטעה אותנו. אז זה נכון שהקניין הוא פרטי, במובן הזה שהוא שייך לצורך העניין אדם X, אבל קניין פרטי משמש פונקציה חברתית. אוקיי, את זה הרבה אנשים לא מבינים.
גם אתה נהיית לחברתי, חשיתי שתדבר טריין.
אני מאוד מאוד בעד חברתיות, אבל הדרך לחברתיות עוברת בדיוק בעקרונות האלה. עכשיו, למה קניין פרטי משמש פונקציה חברתית? שוב, בואו נחשוב על מסעדה. אוקיי, מסעדה היא קניין פרטי של בעל המסעדה. אבל אוקיי, מה הוא עושה איתה? נכון שהמסעדה נמצאת לצורך העניין בבעלותי, אבל מה אני עושה עם המסעדה? התשובה היא שאני מנסה ליצור ערך. למי? ללקוחות שלי, נכון? כלומר, זה שמשהו נמצא בבעלות הפרטית שלי, בסופו של דבר, הקניין הפרטי שלי בא לשרת את הצרכים והרצונות של אנשים אחרים. ולמעשה, אם אני אקשל בכך, אני אאבד גם את הבעלות של הקניין הפרטי שלי. זה אולי כל היופי.
זאת אומרת, יהיה לי קניין פרטי שהוא שלי, רק אם אני בעצם יעשה טוב לאנשים אחרים, ובכך אשמור על הקניין הפרטי שלי, או אם אני אהיה מספיק עשיר, אני אוכל להחזיק מלא נכסים שהם יישארו שלי, אפילו שאני לא עושה טוב לאחרים, אבל זה בשם הטוב שעשיתי לאחרים, או שאבותיי עשו לאחרים, אם קיבלתי בירושה, בדורות עברו. זאת אומרת, אני חי על חשבון העבר.
נכון. אפשר למעשה להגיד שאמצעי ייצור במרכאות, כן, להבדיל נניח מהשעון שנמצא על היד שלי, שהוא שלי, כן, אבל אמצעי ייצור, כלומר, כל הדברים שהם בבעלותנו, שהמטרה שלהם היא לספק שירותים וסחורות לאנשים אחרים.
נגיד המיקרופון הזה.
המיקרופון הזה, כן, החברה, לא יכול, החברה שיצרה את המיקרופון הזה, כן, המיקרופון הזה הוא של תמיר, אבל החברה שמייצרת מיקרופונים, אוקיי, יש בבעלותה קניין פרטי, נכון? צורך העניין מפעל לייצור מיקרופונים, כן? אבל ברור שהיא לא תוכל להמשיך ולהחזיק במפעל הזה, אם היא לא תצליח למכור את המיקרופונים שלה. ולכן, קניין פרטי תמיד משרת את הלקוחות, וכשמי שמחזיק בקניין הזה לא מצליח בפונקציה הזאת, כן? אז למעשה, הציבור מעניש אותו, והמשאבים שנמצאים בידיים שלו, עוברים למעשה לרשותם של אנשים אחרים, שיכולים להוציא מהם יותר ערך חברתי.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו נלך רגע נגד הייק. הייק בסוף החיבור שלו, הייק בסוף המהדורה העברית לחיבור של חוקת החירות, מגדיר את עצמו כלא שמרן. אבל לאורך כל הספר, הוא בעצם בא ואומר, תשמעו, זכות הקניין, יש לי כמה ביסוסים בשבילה, ויש לי כל מיני הצדקות על ידי, נגיד, החוקה האמריקאית מאוד עזרה לשמור על משטר חופשי, או על משטר שמאפשר חופש תחת כנפיו או בגבולותיו, אבל בעצם גם הוא עושה כאן מהלך היסטורי. זאת אומרת, הוא לא סתם בוחר בזכות הקניין מתוך ראשו הקודח, אלא הוא עושה זה מתוך עיון בהגות האנגלו-אמריקאית, או בהגות האנגלית, בהגות שג'ון לוק, בעצם גם הוא עושה איזשהו עיון היסטורי, ומוציא את זכות הקניין מתוך המסורת האנגלית, שהתחילה אי שם בימי הביניים. אז בעצם מה ההצדקה האמיתית שלו? זה שזה עובד? כלומר, זה שזה עבד לאורך ההיסטוריה, ואיזשהו עיון היסטורי? או באמת ההצדקות הלוגיות האלה, שעכשיו מנינו?
אני לא חושב שזה סותר אחד את השני. אני אסביר. קודם כל, הייק לא מביא הצדקות, נקרא לזה לוקיאניות לקניין. בסדר? אתה לא תראה את הייק כותב על הזכויות הטבעיות של האנשים, הוא גם לא מאמין, הוא לא מאמין בזכויות טבעיות, ואתה לא תראה אותו כותב על בעלות עצמית, כל הדברים שדיברנו עליהם, כן? מבחינתו של הייק, זכויות קניין וחירות היחיד, זכויות קניין שאפשרו את חירות היחיד, זה באמת מופע שהופיע מאוחר מאוד בהיסטוריה האנושית, זהו מופע לא מתוכנן, בהרבה מאוד מובנים, סדר ספונטני, ודיברנו על המושג הזה בפעם הקודמת, וחברות שאימצו את המוסד הזה, כן, אלו הן חברות שהצליחו לסגשג בצורה הרבה יותר מוצלחת מחברות אחרות. אוקיי, אז ההסבר של אייק הוא הסבר באמת היסטורי מצד אחד, אבל הוא מצביע על התועלות שההסדרים הספונטניים האלה הנחילו והניבו לנו, וממשיכים להנחיל ולהניב לנו.
תודה סקי.
תודה תמיר.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.